טוב, רבותיי, אנחנו בשיעור נפש הפרשה. עדיין לא לומדים טניה, כי כל הזמן יש עיכובים. אז השבוע הבא, נפש הפרשה יחזור ליום שני, ופה נלמד טניה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים שכונן דבר. ואנחנו בפרשת לך לך. איזה פרשה, איזה הליכה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו השבוע. בשבוע הזה להכניס נכד לבריתו של אברהם אבינו. בניה יצחק. אז אתה אומר את הפסוקים. שיר קידש, ידיד מבטן, וחוק בשערו שם, נכון? ונאמר, וים על אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים, הודו להשם כי טוב. בוא נעשה, זה לפני 4,000 שנה. פרשת לך לך נאמרה לפני 4,000 שנה כמעט. אנחנו ממשיכים למול את הילדים, את הנכדים. נזכרתי מה שהרב שטיינזלץ אומר, שמי הוא יהודי? מי שהנכד שלו יהיה יהודי. ככה הרב שטיינזלץ, לא מי שאימא שלו יהודיה, זה מי שהיה יהודי. מי שיהיה יהודי, זה מי שהנכד שלו יהיה יהודי. טוב, אז זה, תודה רבה, ברוכים תהיו, יגדל לתורה, מצוות מעשים טובים. אמן. אנחנו יודעים לא הרבה על אברהם אבינו ממה היה לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, נכון? הרמב״ם מביא מדרשים שונים, בין כמה אברהם היה, אבל היה בן 3, היה בן 48, כמובן שזה הגילאים במדרש באים לתאר תכונות, בן 3 זה תכונה של אדם שבגיל 3 שואלים שאלות. אז אברהם אבינו שואל שאלות. ו-48 זה גיל כזה שאדם... בינה, כן. הוא... בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, הוא כאילו כבר גמר לעשות את כל ה... יש לו זמן להתפנות לשאלות של משמעות. אנחנו יודעים מעט מאוד, אנחנו ננסה לעקוב טיפה אחרי אברהם אבינו בשלבים הראשונים שלו. מה גרם לכך, נאמר ככה, אנחנו ננסה להבין מה גרם לכך שאברהם אבינו בכלל קיבל את הדיבור לך לך. הוא עשה כל מיני פעולות שבגללם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואמר לו לך לך. עכשיו, השיעור שלנו היום הוא לפי מבנה שאני מאוד מאוד אוהב של הבעל שם טוב, שנקרא הכנעה הבדלה המתקה. אני אגיד על זה כמה מילים על המבנה הזה. זה מופיע בספר כתר שם טוב. קודם כל אני אגיד שהבעל שם טוב בעצמו הוא דמות מאוד מאוד דומה לאברהם אבינו. בחסידות מקובל לחלק את הדורות של החסידות, שלושת הדורות הראשונים לאברהם, יצחק ויעקב. הבעל שם טוב הוא כמו אברהם אבינו, כי הוא הולך ממקום למקום, והוא מלא חסד, והוא מלא שפע, והוא עובר בארץ, והוא קורא בשם השם, והוא מעודד, והוא מנחם. אז זה הבעל שם טוב. הרב המאגיד הוא מקביל ליצחק אבינו, כי הרב המאגיד היה חולה ברגליים, הוא כמעט לא יצא מהמקום שלו. באו אליו. והוא היה דמות מאוד מאוד, ככה מספרים, שאפילו אשתו, כשהוא היה הולך בבית, כאילו ניגש אליה, הייתה מתעלפת מרוב יראה. אני לא ממליץ את זה לזוגיות, כן, זה לא נראה לי מתכון. אבל זה מה שהיה. אז הוא כנגד יצחק, ואדמו"ר הזקן הוא כנגד יעקב אבינו, שזה תפארת, שהיה גם צד אחד לב ענק, ניגונים, ארבע בבו, צד שני חיבורים ארוכים מאוד, תפארת כזאת, איזון, אחרת על זה הדרך. אז זה אברהם, יצחק ויעקב. אם אנחנו אברהם, אז גם נלמד לפי שיטת הבעל שם טוב, הכנעה, הבדלה, המתקה. אני רק אגיד כמה מילים על השיטה, ואז על המבנה, ואז ניכנס פנימה. המבנה של הכנעה, הבדלה, המתקה הוא בעצם מבנה רוחני שלם. כדי לעבור תהליך רוחני שלם, הוא צריך להיות בסדר כזה של הכנעה, הבדלה, המתקה. כלומר, הכנעה זה קודם כל, נקרא לזה הכרת המציאות, הכרת הפער, הכרת הבעיה אם תרצו, וכן זה הדרך, זה הכנעה. ואז יש הבדלה, אני מבדיל את עצמי מהבעיה ומתחיל ליצור כיוונים אחרים, אני זה לא הבעיה, או אני זה לא הקושי, או אני זה לא הזה. ובסדר, הכנעה זה תחושה, הבדלה זה עשייה, והמתקה פשוט קורית. אחרי כל העבודה הזאת קורית איזו המתקה. זה נכון לגבי כל דבר, סתם לימוד גמרא, בסדר? הכנעה, הבדלה, המתקה. הכנעה, אדם אומרים לו, תשמע, צריך ללמוד גמרא. לא תוכל להתקדם בחיים בשביל ללמוד גמרא, אבל איפה הוא ואיפה גמרא, הוא לא מכיר את השפה, יש פה זה, צריך להיכנע לפני הזה. ואז הוא מוציא איזה הבדלה, מה ההבדלה? ההבדלה היא, תשמע, הקושי בגמרא הוא לא איזה קושי שהוא, אני לא מבין גמרא, לי יש כאן איזה קושי טכני, אבל אני יכול כאילו להיפרד ממנו. אם אני יעבוד הרבה ויבדיל את עצמי מדברים אחרים שמפריעים לי ויתרכז בזה. והתוצאה היא שכעבור כך וכך זמן שהוא לומד, פתאום נהיה לו מתוק ללמוד גמרא, הוא לומד, הוא שמח, הוא מבסוט, וכן על זה הדרך, בסדר? שזה נכון בהמון המון, גם ברית מילה בעצמה, גם ברית מילה בעצמה היא בסוד הכנעה, הבדלה, המתקה. כי בברית יש קודם כל הכנעה, יש אורלה. צריך להכיר בעובדה שיש אורלה, שיש דברים במציאות שהם מיותרים, ויש דברים במציאות שהם חוסמים, והם אוטמים. זה קודם כל הכרת הבעיה. אדם אומר, הרומאים, היוונים אמרו, אין בעיה, למה לגעת בגוף האדם? הכל מצוין, הכל שלם. לא. יש אורלות שאוטמות אותנו. אורלת הלב, אורלת הפה, אורלת האוזן, והאורלה, אורלה. אז זה הכנעה, שאדם יודע שהוא ערל. זה לא נעים להגיד את המילה הזאת, אני ערל, אבל זה המציאות, נכון? תינוק, עד גיל 8 ימים, הוא ערל. היה פעם מועל בירושלים, יוסלה, זכר צדיק לברכה. הוא היה כזה מועל, עם, המבוגרים פה הכירו אותו, היה ככה הרבה עם כל... היום הבן שלו ממשיך אותו. הוא היה, אחרי שהיה עשה ברית, הוא אמרים את התינוק ככה ביד אחת, ונותן אותו לאמא, והוא אומר, אמר לה, קחי, או לאבא, כך, הבאת לי גוי, כך יהודי. עכשיו הוא... אז היה תמיד נכנס, איך היהודים שהוא מגיע, זוכר? היה נכנס לאולם, והיה צועק, כבר אתה! הוא הגיע. אז גם ברית מילה היא בהכנעה, הבדלה, המתקה. הכנעה זה קודם כל ההכרה בעורלה. הבדלה זה פעולת הסרת העורלה. אנחנו נבדלים, העורלה זה לא אני, צריך להסיר אותה. והמתקה זה הפריעה, זה לקחת את האור, הדק של העורלה, והופכים אותו למה? הופכים אותו לנוי מצווה. האור של הפריעה נהפך לאתרה שמקיפה את האיבר, והיא בעצם יוצרת נוי. והגמרא אומרת שהלכה, שכל של מל ולא פרה כאילו לא מל. הפריעה זה היכולת להפוך מר למתוק, זה היכולת לקחת את הרע ולהפוך אותו לטוב. זה להמתיק אותו, ממש. אז לכן חייב גם פריעה בעם ישראל. אצל הגויים לא צריך פריעה, רק בעם ישראל. אז גם הברית מילה בעצמה היא בהכנעה, הבדלה, המתקה. זה ממש מבנה רוחני שלם שנמצא בהמון המון, כמו קוד גנטי כזה. והיום אנחנו נדבר על כמו שאמרתי לכם, זה נמצא בברית מילה, זה נמצא בהלכות טהרת המשפחה. גם הם הכנעה, הבדלה, המתקה. אישה שמקבלת המחזור, אז היא נהפכת להיות נידה. נידה זה, היא בעצם נודדת מהמקום שלה. זהו, היא צריכה, אפילו פיזית, מפרידים את המיטות, יש איזה נדידה, זה הכנעה. אתה נכנע מול המציאות, יש טומאה, והטומאה גורמת לנו, למרות שאנחנו מאוד אוהבים, ומאוד רוצים להתקרב, ומאוד זה, אבל אין מה לעשות, זהו, יש הלכה. אז צריך להתרחק, נכון? זה הכנעה כזאת. זה ימי הטומאה, ואז מגיע היום שאפשר לעשות בו, להתחיל את הטהרה, וזה הפסק טהרה, והיום הזה הוא הבדלה, הוא מבדיל אותנו מימי הטומאה, ושם אותנו על ימי הטהרה של שבעה נקיים. זה הבדלה, כן? וכמו שאמרנו, המקום שבו עובדים זה בדרך כלל במקום של ההבדלה. שם מתחוללת העבודה. יש עבודה שלמה, שבעה ימים כדי לבדוק את הטהרה. והמתקה זה ליל התפילה בעצמו. שיש המתקה והכל חוזר וזה לילה מאוד מאוד. נכון, עכשיו גם בחסידות, בכל אחד מהם יש בהכנעה, יש הכנעה שבהכנעה, הבדלה שבהכנעה והמתקה שבהכנעה. בכל אחד מהם יש, אז נגיד, אמרנו שה... תפילה במקווה זה המתקה, אבל גם בתפילה במקווה יש הכנעה שבהמתקה, שזה כל הבדיקות לפני של החציצות והזה, נכון, האישה כאילו צריכה לבדוק את עצמה היטב. זה עדיין בתוך ההקשר הכללי של תפילה במקווה, שהיא מתקה, אבל עדיין זה יש כאן איזה, זה. ויש את ההבדלה שבהמתקה, שזה התפילה עצמה שמבדילה, ויש את ההמתקה שבהמתקה, זה שאישה חוזרת הביתה. ובעלה מחכה לה, וחבק אותה וכו'. בסדר? הבנתם את המבנה? מבנה מתוק, נכון? יפה. אנחנו ננסה להיעזר על גבי... כן. רש"י אומר, רש"י מתייחס. רש"י אומר שאברהם לא פרה בגלל שכבר הוא היה זקן, בן 99. כן, נתמעך, אז הוא לא פרה. אבל גם לישמעאל הוא לא פרה. גם את ישמעאל, והראשון שנולד ונימול ונפרע זה יצחק. והפריעה היא לעיכובה. יש לי לזה גם ראייה חזקה מאוד, מה? כתוב אצל יוסף שהאחים שלו לא האמינו שזהו. אז הוא אמר, גשונה אליי והיגשו, מה אומר רש"י? הראה להם שהוא מעול. אבל רש"י לפני כן אמר שיוסף הכריח את כל מצרים למול. כשהם באו אליו לבקש לחם, אמר להם, לכו תעשו כולכם ברית מילה. אז מה זה עוזר שהוא מראה להם שהוא מעול? כל המצרים מעולים. הוא הראה להם שהוא מעול בפרוע, שזה מיוחד ליהודים. ואם כבר אנחנו באווירה... מה? איך? כן, יש... כמו שאמרנו, הפריעה זה לקחת את האור הדק שחופה את הזה ולהזיז אותו הצידה, ואז זה נהפך למין כתר כזה מסביב לה. אגב, אם אנחנו היום... לא, הם מעלו ולא פרו. מעלו ולא פרו, אז אם אנחנו בענייני הודעה להשם יתברך על הבחירות ועוד, אז צריך לדעת שהזוהר שואל על ישמעאל, הזוהר מתאר, אז הזוהר עכשיו בפרשת לך לך נדמה לי, אז הזוהר כותב ששרו של ישמעאל בא בתלונה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, אתה כתבת בתורה שכל מי שהוא נימול, יש לו חלק בארץ, ישמעאל נימול, מגיע לו חלק בארץ. אז כתוב שם שהזוהר, הקדוש ברוך הוא נסה להגיד לו, ושרו של ישמעאל לא מוותר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, באמת מגיע לו חלק בארץ, אבל זה יהיה כמו הברית שלו. מכיוון שישמעאל נימול בגיל 13, ועברה ויצחק נימול בגיל 8 ימים, אז זה הבדל. מילה בגיל 8 ימים זה תכונה. תינוק לא זוכר אותה. היא נחקקת בו. זה נקרא תכונה. מילה בגיל 13 זה חוויה. אבל זה עדיין לא... אז הוא אומר, כמו שהמילה שלך רקנית, תקשיבו טוב מה אומר הזוהר, כמו שהמילה שלך היא מילה רקנית על ישמעאל, כן, גזירו ריקן, אז זה נדמה לי הביטוי, כי זה לא תכונה, זה חוויה, אנשים עוברים הרבה חוויות, בגיל 13 אחד עשה ניתוח אפנדצית, אחד עשה ניתוח לייזר, אחד עשה ניתוח ברית מילה, זה. בגיל 8 ימים, הרי אף אחד מאיתנו לא זוכר את הברית שלו, אבל זה אירוע צרוב, כמו ה... אז הוא אומר, בגלל שהברית שלך היא ברית רקנית, ישמעאל, גם הזכות שלך לארץ תהיה רק שהיא ריקה. שמעתם? ארץ ישראל ריקה, ישמעאל יש לו אחיזה. איפה שהם יושבים, הם מאבדים אחיזה. זו הסיבה שהנגב יש בו הרבה, זה כי לא ישבנו אותו מספיק. וזו הסיבה שבמקומות שאנחנו נאחזים, אז הם מאבדים את ה... אז לכן, מה? זוהר הקדוש. נדמה לי זוהר לך לך. נדמה לי הזוהר של הפרשה שלנו. אבל כמעט בטוח, אני... טוב, יאללה, בואו נתחיל את השיעור שלנו, אבל. רק הסברתי על המבנה. קצת מדרשים, ביום השם אל אברהם, לך לך מארצך, רבי יצחק פתח ואמר, שימי בתוראי ועתי אוזנך ושיחי עמך ובית אביך. אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג? בירה זה ארמון, הוא ראה את הארמון עולה באש. הוא אומר, איך יכול להיות? ככה אני מפרש. אולי דולקת הכוונה מוארת אבל ריקה. אברהם רואה מראה מתמיע, לדעתי זה עולה באש, כי מיד תראו שהמדרש מתאר שאברהם אומר את זה כשהוא רואה את דור הפלגה, הוא רואה כאילו ארמון נשרף. אומר, איך יכול להיות שארמון נשרף? איפה כאן בעל הבית? הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך, לפי שהיה אברהם, אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, ותכף נבין למה הוא אמר את זה, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. ויתאב המלך יופייך, כי הוא אדונייך, ויתאב המלך יופייך ליפותך בעולם, וישתחווי לו, הווה אומר, ויאמר השם אל אברהם. זה מדרש אחד, אנחנו נשתמש בו בהמשך. והמדרש הבא, גם הוא, מאיכן למד אברהם את התורה, רבן שמעון אומר, נעשו שתי כליותיו כשתי קדים של מים, והיו נובעות תורה. ומניין שכהנו שנאמר, אף לא תסעו נקליותיי. רבי לוי אמר, מעצמו למד תורה, שנאמר, מדרכיו יסבע סוג לב, ומעליו איש טוב. רבי יונתן, שר הבירה, אמיר, אפילו ערובי תבשילין היה אברהם יודע, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. ובין כמה שנים הכיר אברהם את בורו, אומר המדרש, בן ממחת הכיר את בורו, וריש לקיש אמר, בן שלוש שנים. עכשיו, אתם מכירים, הרי... איך לומדים מדרש? מה, מישהו מהם טועה? זה או 3 או 48, נכון? לא יכול להיות שהם... אז מה נעשה? והתשובה היא, המדרש בכלל לא בא להביע גיל. יכול להיות שאברהם היה בן 20. אנחנו לא יודעים. המדרש בא להביע תכונה דרך גיל. התכונה המרכזית של גיל 3, מה היא? שואלים שאלות. אברהם שאל שאלות. הוא לא פחד לשאול שאלות. אברהם פעל בתקופת נמרות, תכף נראה את המשמעות של השאלות האלה. אברהם פעל בתקופת נמרות שבהם אנשים פחדו לשאול שאלות. פחדו. והיא כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים, הכוונה, כולם דיברו מה שנמרות את השם ידברו. ואם אתה שואל שאלות, עוד שאלה, שתיים, סיביר. זהו. כן? השבוע שמעתי איזו שיחה על ה... תרבות של יהודי רוסיה, נקרא לזה ככה. אז מי שהעביר לנו את השיחה, סיפרה את האישה, שברוסיה הסטנדאפיסט זה מקצוע מאוד נחשב. זה נקרא שם יומוריסט. למה? כי אתה צריך להיות מאוד בתוחכם, לצחוק על השלטון מצד אחד, אבל לעשות את זה באופן מספיק עדין שלא יזרקו אותך לכלא או לסיביר כל החיים. אז זה אומר, הרבה יהודים היו כאלה. כן, שככה... אז זה גיל 3. מה זה גיל 48? 48 זה גיל שבו האדם כאילו כבר גמר את כל המרדף של החיים, והוא כאילו שואל את עצמו, אוקיי, מה... גיל 3 זה כאילו שאלות תמימות. גיל 48 זה שאלות כאילו קיומיות. רגע, בסדר, אני... הנה, התחתנתי, יש לי ילדים, שזה, לאן, לאן כל זה הולך? אז זה שני גילאים שבהם יכולים לשאול שאלות. ריש לקיש אמר בן 3 שנים, לכתיב עקב, כי בניין עקב, ואברהם חי קופה שנים, נמצאת ללמד שבן 3 הכיר את בורו. טוב. אז אנחנו רוצים להתחקות אחרי עבודת הנפש של אברהם, ובעיקר אחרי מה הביא את אברהם לקבל את הדיבור האלוקי שאמר לו לך לך. מה הוא עשה? וזה כמו שאמרנו, מסודר בהכנעה, הבדלה, המתקה. אנחנו נלך בעיקר בעקבות תורות של מאה שילוח היום. אומר מאה שילוח, לך לך מארצך, היינו ממקומך. לאשר אברהם אבינו עליו השלום, היה מדוגל מאוד בכל העולם ברוב חוכמתו. כי לא היה בעולם חכם כמו הוא יודע בכל החוכמות. כמאמר המדרש, הצטגננות יתרה הייתה בליבו, והוא צרח לזה. ביען כי הוא היה הכלי הראשונה שעל ידו גילה הקדוש ברוך הוא שכינתו בעולם. נגד זה אמר לו, לך לך מארצך וממולדתך היינו מההרגל שלך. אברהם אבינו, לפני ההתגלות האלוקית, הוא פילוסוף. ככה אומר הרמב״ם. כמובן, אוהב חוכמה. הוא אוהב חוכמה. והוא חוקר, הוא שואל דברים, הוא מעיין בדברים. בחבורה שלנו למדנו גם שאברהם אבינו, כנראה, לפי חלק, יש מדרשים כאלה, וגם לפי הפסוקים זה יכול להיות, הגיע לארץ ישראל מעצמו. ככה כתוב בסוף פרשת נוח, שאברהם הולך עם תרח, ללכת ארץ הכנען. מהסברה שלו הוא הגיע למסקנה. ככה המדרש אומר שאברהם אבינו עשה איזה, הוא ראה של לא טוב לגור באור כסדים, זה לא מקום לחנך בו ילדים. אור כסדים זה מקום טוטליטרי, מקום מאיים. הוא אמר, אני לא רוצה לחיות פה, אני רוצה מקום אחר. אז הוא הלך לבדוק, הלך לעשות חיפוש. ואז הוא הגיע לסולמה של צור, אומר המדרש, וראה אותם חורשים בשעת חרישה, וקוצרים בשעת קצירה, וזורים בשעת זריעה, אמר, הלוואי יהיה חלקי עמהם. חזרה לחרן, להביא את המשפחה, ואז הקדוש ברוך הוא גם נגלה אליו. כן, יש כאלה דעות, הרמב"ן מביא דעה שהוא היה בארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו בארץ ישראל, שהוא היה בן 70, ואמר לו, צא מכאן, ותחזור כמאמין. אבל האמירה כאן היא, ההכנעה היא לוותר על זה, תבינו. אברהם אבינו, זה מה שקידם אותו עד היום בעולם. זה מה שגרם לו לשבור את הפסלים של תרח. הוא ידע, כאילו בן 3 ובן 48 הכיר אברהם את בורו, הכוונה, הכיר מעצמו. הוא ידע מעצמו שזה לא נכון לעבוד לפסלים, לכן הוא שבר את כל הפסלים וכל זה. על זה אומר לו הקדוש ברוך הוא לוותר. כלומר, תוותר על ה... אני אגיד על זה עוד שתי מילים מיד, אבל אברהם אבינו היה צריך לוותר על משהו מאוד מאוד מרכזי כדי לזכות לגילוי, זה הכנעה. זה שמישהו אומר לך, תקשיב, זה לא מספיק. אני אתן דוגמה, בסדר? תארו לעצמכם שפרופסור לפיזיקה, או לכימיה, או למתמטיקה, לא משנה מה, הוא לא למד כל החיים שלו בישיבה, הוא רוצה להיכנס ללמוד בישיבה, הוא רוצה ללמוד גמרא ותורה. מה אנחנו צריכים להגיד לפרופסור הזה כדי שיצליח ללמוד תורה? לא, למה לשכוח? אנחנו צריכים להגיד לו, כי הפרופסור הזה אומר לנו, תשמעו, אני יודע ללמוד. אני עד היום למדתי, אני יודע לחקור. אז בסדר, אני לא למדתי תורה, אז בסדר, אבל בואו תראו לי את זה, ומהר מאוד אני אתקדם. אנחנו צריכים להגיד לו, תקשיב, כדי לזכות לתורה, אתה צריך להיות מוכן לוותר על הכלי המרכזי שקידם אותך בעולם המדע. ומהו הכלי המרכזי?
ביקורתיות.
הטלת ספק וביקורתיות. ככה המדע מתקדם. ככל שמטילים יותר ספק, בדברים שאתה רואה, לא בדברים איזה, בדברים... ממשיים לחלוטין, אתה אומר, מי אמר אולי זה אחרת? ככה מגלים יותר דברים. ככה מתקדמים מדעי החיים, בהטלת ספק מתמדת. הדבר הכי גדול, אולי הקפיצה הכי גדולה זה שבני אדם התחילו להטיל ספק בשמש, הם רואים את השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, ואומרים, מי אמר? אולי... כלומר, אנחנו עומדים והשמש זזה, מי אמר? אולי זה הפוך. נכון? אז כמעט הרגו את גלילאו גלילאו על הדבר הזה, שהוא ממש כדור הארץ נע, נכון? אנחנו רואים שאנחנו סטטים והכל זז מסביבנו. אז זה, ברגע שהטילו ספק בדבר הזה, שינו את כל האסטרונומיה וגילו את כל ה... בסדר? היה המון המון שנים שחשבו שהעולם מלא באתר, אתר באיזה מין דבר כזה שדרכו עוברים הגלים. עד שהטילו בדבר הזה ספק, אמרו לא. היה הרבה מאוד שנים שחשבו שהאטום הוא כמו עוגת סימוקים כזאת. הוא מלא, יש בתוכו אלקטרונים תקועים. עד שהבינו, מי אמר? אולי אין שם כלום. אולי האטום הוא רובו ריק. כשאתה להבין את הדבר הזה, זאת אומרת שכל מה שאנחנו רואים כאן, כל העולם רובו בכלל ריק. בקיצור, אין סוף דוגמאות שקידמו את העולם. ואז שנכנס לבית המדרש, אומרים לו, תקשיב, פה זה עובד אחרת. פה, לפני שאתה נכנס, אתה צריך להאמין שתורת השם תמימה ניתנה לנו ממשה, עבד השם, בהר סיני, ואנחנו מברכים כל שבת, בהפטרה, נאמן אתה הוא השם אלוקינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. אתה מוכן? אם אתה מוכן, אתה מאמין? התורה תיפתח לפניך, אתה תגלה, אם אתה תבוא עם ספק, לא תגיע לשום מקום. אם אתה כל דבר תטיל ספק, מי אמר? רגע, מי אמר שהיה משה רבנו? מי אמר שהתורה נכון? לא תגיע לשום מקום. אברהם אבינו, דווקא הספק מאוד מאוד קידם אותו. דרך הספק הוא הבין שזה לא נכון לעבוד פסלים, ולא נכון לעבוד עבודה זרה, ודרך הספק הוא הבין שמגדל, המדרש אומר שאברהם היה אחד מבוני מגדל בבל. אבל הוא הגיע לשם וראה איך מתנהגים. הוא ראה שכשבני אדם נופלים מהמגדל, אז אף אחד בכלל לא מסתכל, יאללה, עוד סיני הלך, תביא, יש 100 במקומו. וכשהייתה נופלת איזה לבנה, אז הוא אומר, לא נראה, הוא ידע להטיל ספק, הוא ידע לאתגר את המערכת. על זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תוותר, לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, הכוונה מהפילוסופיה שלך, כדי שתזכה, מה? לגלות את ה... מה? לגילוי האלוקי. וואו.
שלב אחרי שלב, כאילו?
איך?
אתה מצליח קודם להיות
משל הספק,
ואז מגיע שלב של הגילוי,
אני מתתחיל להם כבר. לא, זה אני קורא אצל אברהם. אנחנו מבינים שאחרי שאברהם עשה את זה, אז אנחנו מגדלים כבר את הילדים על בסיס האמונה. אגב, אחרי שאדם יש לו אמונה, הוא יכול לשאול את כל השאלות שבעולם. כלומר, אנחנו לא נגיד לפרופסור הזה, וגם אל תשאל שאלות. מה פתאום? תשאל מלא שאלות. את כל השאלות שאתה רוצה, תשאל בכל העוצמה. אבל, כשזה באמונה, אז אנחנו נגיד, אוקיי, שאלות שאני הצלחתי לקבל עליהן תשובה מצוין, ושאלות שאין לי עליהן תשובה, אז אני אגיד, אין לי תשובה, בסדר. הקדוש ברוך הוא אמת, ותורתו אמת, ולא את הכל, אנחנו מבינים. זה ההבדל. בעוד שהמדען אומר, אם אין תשובה או יש סתירה, זה אומר שמשהו פה לא נכון, או משהו כאן לא קוהרנטי, או משהו כאן לא מסתדר. אז זה הכנעה. זה נורא קשה. אתה נפרד כאן מהדבר המרכזי שהוביל אותך עד היום בחיים, אצל אברהם אבינו. אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא, כדי לזכות לגילוי, כדי לזכות לאמונה, אתה צריך רגע לוותר על ההצטגננות היתרה שבדוחה. אנחנו אחרי זה רואים שאברהם אבינו, זה קשה לו עוד. נכון, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אין לי ילדים. אז הוא אומר לו, יהיה לך. אבל אני, אין לי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא. צא מהצטגננות שלך. כי אברהם אבינו אומר, אבל הקדוש ברוך הוא, לפי השכל, לפי ההיגיון, אני בן 99, אשתי בת 90, אין לנו ילדים, אז זה כבר. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני רואה שאתה עדיין בתוך הזה. צא, צא. צא, הבית למעלה, הבית מעל הכוכבים, צא לעולם של אמונה, שבו דברים אפשריים. זה הכנעה. בסדר? הבדלה. כן. אני עניתי שזה, המדרש לא בא להגיד בן כמה אברהם היה. המדרש בא, יכול להיות שאברהם היה בן 20, בן 25, בן 30, זה לא משנה כרגע. כשהמדרש נוקב במספר, הוא בא להביע תכונה. בסדר? אז אומר לך המדרש, בגיל שאברהם אבינו היה, לא משנה איזה גיל שזה יהיה, הוא התנהג כמו ילד בן 3 מבחינת השאלות שלו על העולם, התמימות והזה. או כמו בן 3 או כמו בן 48. בן כמה הוא היה בפועל? אולי הוא היה בן 20, 25, לא, בסדר? זה, כי אחרת מה יוצא? שמישהו מהם טועה. אברהם לא יכול להיות בן 3 ובן 48, או 3 או 48, אז מה ריש לקיש לא ידע? כאילו, מה מתווכחים? מישהו היה שם וראה בן כמה אברהם היה? אז זה ברור שהם דורשים פסוקים, הם דורשים את מעמד הנפש של אברהם. נכון, יש לך שלבים בחיים שאתה מרגיש, תשמע, אני מרגיש כמו ילד בן 3, מקבל את הכל בתמימות, שואל שאלות, אבל הכל כזה ככה, ויש לך שאתה אומר, תשמע, אני מרגיש כמו אדם, מישהו אמר לנו אחרי הגירוש, אנחנו גרנו בנצרים, אז מישהו אמר לנו, באו אנשים לעזור לנו, לבקר אותנו, ולא ידענו איפה נגור. אז מישהו אמר, תשמע, יש לך פרצוף של שמיניסט. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? מה שמיניסט? שהוא גובר שמינית, הוא לא יודע לאן הוא ילך, יש לו כזה סימן שאלה על הפנים. זה אותו דבר יש לכם. הגדרה יפה כזאת. טוב. הבדלה. ממשיכים בימי השילוח. תראו איזה דבר נפלא זה. התורה הזאת, הלכתי איתה כל השבוע. מהשילוח זה הרבי מישביצה. הוא היה תלמיד של הרבי מקוצק, הרב מורדכי יוסף ליינר, זה היה השם שלו. תלמיד של הרבי מקוצק, הוא פרש בשלב מסוים מקוצק, ופתח חסידות עצמאית בישביצה, שנקראת מהשילוח, ותלמידו זה הבית יעקב, תלמידו זה הסוד ישרים, וממנו יצא רב צדוק הכהן מלובלין, הוא תלמיד שלו, והנין שלו זה בעל התכלת. האדמור מרדזין, הוא בעל התחלת הראשונה, הוא התחיל את העיסוק. טוב. מה? האדמור מרדזין? לא חושב, לא. אולי, לא יודע. טוב, ויאמר השם אל אברהם לך לך, כתיב כי יצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה. כאשר התחיל אברהם אבינו עליו השלום, התחיל לבקש ולחפש אחר שורש החיים שלו, אחרי אבינו, אשר כל חמדת העולם הזה לא ייתכנו להיקרות בשם חיים אמיתיים. כי כל חמדת העולם הזה הוא רק להסיר טרדות והמניות. כלומר, אברהם אבינו בפילוסופיה שלו, הבין שלא יכול להיות שהעולם הזה הוא בשביל העולם הזה. אני אתן דוגמה, בסדר? תראו, יש לנו היום משרדי ממשלה. זאת השם, תכף יבחרו שרים טובים לעם ישראל. אז נכון? איזה משרד הכי חשוב? מה כולם רוצים? ביטחון, ביטחון. עכשיו, תבינו שכל משרד הביטחון, על מה הוא בנוי? על טמטום אחד גדול. סליחה שאני אומר, מה הטמטום? לא, לא, חלילה, אנחנו מדינת ישראל קודש קודשים, אין בעיה. הוא בנוי על טמטום שבני אדם רוצים להרוג אחד את השני. אין לך טמטום יותר גדול מזה, באמת, דבר הכי מפגר בעולם, שאדם, שאתה לא מסכים, אתה רוצה להרוג אותו, או שתדבר איתו, או שתסכים איתו, או שאל תרים, כאילו מה? אבל בני אדם ככה מתנהלים, אז בשביל הדבר הזה צריך להקים צבא ולהגן, אבל בבסיס עומד רעיון ממש פרימיטיבי, מאוד מאוד מגושם, מאוד, ממש רעיון מפגר, אין לי מילה אחרת. אני אומר, לא משנה מה הסיבה. למה אתה צריך להגן על עצמך? מה הסיבה? כי לידך נמצאים אנשים שחושבים שאני אפתור את הבעיה אם אני ארוג אותך. עכשיו, זו מחשבה מאוד מאוד לא מתקדמת, מאוד נמוכה. העולם אמור להתקדם מהדבר הזה, נכון? מה יקרה שנתקדם? וזה לא התקדמות מאוד גדולה, לא ביקשו להיות נביא, ביקשו רק לא לרצות לרצוח אחד את השני, שזה לא, זה... כל משרד הביטחון יהיה מיותר. כלומר, משרד הביטחון הוא אמצעי. חייבים לחיות כדי, אבל הוא לא יכול, הוא לא תחליט. בסדר? זה מדהים. זה מה שאברהם אבינו אומר. כי כל חמדת העולם הזה הוא רק להסיר הטרדות והמניעות, ואחרי אשר יתבטלו כל הטרדות, מה יהיה גוף החיים אשר עליו נקרא העולם? מה? ואז תראו את התשובה. על זה אמר לו השם יתברך, לך לך, היינו לעצמך. כי באמת כל דברי עולם הזה לא יקראו בשם חיים. נכון, בסדר. אבל מה כן חיים? ועיקר החיים תמצא בך, ואתה תגיל בהשם בקדוש ישראל תתהלל. כלומר, אומר מהשילוח, הקדוש ברוך אומר לאברהם, השאלה שתכף תראו שאומר את זה במפורש, השאלה שאתה שואל, התמיהה שלך, היא התשובה גם. על זה נאמר במדרש מי הוא בעל הבירה, תראו איך הוא מדקדק פה את המדרש, על זה נאמר במדרש מי הוא בעל הבירה, הציץ עליו בעל הבירה. וכפי הנראה היה לכתוב, יציץ עליה ולא עליו. מה זה יציץ עליו בעל הבירה? אברהם אבינו רואה ארמון עולה באש, הוא אומר, מה, אין פה בעל הבית? אז אתה צריך להיות, יציץ עליה בעל הבירה. בעל הבירה מסתכל, לא, תשמע, אני פה, אני לא, הארמון הזה, יש כאן בעל הבית. אבל כתוב, יציץ עליו, לא יציץ עליה. אז איך מפרש את זה מהשילוח? וכפי הנראה היה לכתוב, יציץ עליה ולא עליו, אך בראות אברהם אבינו עליו השלום. את עסק דור הפלגה, זאת יקרא בשם בירה דולקת. הוא רואה דור שלם שעוסקים בלעשות לעצמם שם, לעוף על עצמם, כל היום מעלים פוסטים לפייסבוק, ומצלים את עצמם, ועושים לעצמם לייקים, ויש מייקים, וכל הדברים, ובונים, ונעשה. הוא אומר, זה התכלית? זה העולם? בשביל זה באנו לעולם? כאילו, מה הסיפור? יש לו שאלה לאברהם אבינו. הוא מבדיל את השאלה, יוצרת אצלו הבדלה. כן? הוא לא רק חוקר את העולם, אלא השאלה שהוא שואל יוצרת אצלו עבדה, לא אומר, אני לא יכול להיות שזה העולם. אני, עכשיו, ברגע שאדם שואל שאלה, הוא באמת יוצר אצלו איזשהו כלי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אך בירות אברהם אבינו עליו השלום את עסק דור הפלגה, זאת יקרא בשם בירה דולקת. הוא רואה ארמון יפה עולה באש. ארמון זה ביטוי לעולם, אבל עולה באש. בני אדם שורפים, שורפים את עצמם. כלומר, מתעסקים בהמון המון תאוות וזה, אבל אין לו שום תכלית. כי היה בעיניו לפלא מאוד, והרעים בנפשו, מי ברא אלה? היה לאברהם תרעומת. הציץ עליו בעל הבירה. היינו שהשיב לו הקדוש ברוך הוא, לא תראה בעצמך, כי לכל העולם לא יקשה. ואין אחד מהם שם הלב לבוא מי עשה זאת, ואך בעיניך ייפלא. ומהרעמות לבך, תוכל לשער אשר בוודאי נמצא בורא, הסובל כל עלמין, ממלא כל עלמין, והוא יאיר לבך ונפשך לזה, וזה לשון עליו, היינו על קושייתו, שזה בעצמו הוא תירוץ מספיק לפניו. אני רוצה להסביר מה הוא אומר, אבל זה דבר אדיר. דבר אדיר, בעיניי. לפעמים אנחנו רואים איזה מציאות מוזרה, ואנחנו שואלים שאלה עליה, יכול להיות שזה ככה, אבל אנחנו רואים שכולם מתנהגים אחרת מאיך שאנחנו חושבים. אז הרבה פעמים אדם אומר עצמו, טוב, אם כולם מתנהגים ככה, ורק לי יש קושייה, אז כנראה הבעיה אצלי. אני כנראה לא הבנתי פה איזה משהו. אומר המאה השילוח, שהקדוש ברוך אמר לאברהם, תקשיב, מלא אנשים עברו ליד מגדל בבל, ואף אחד מהם לא אמר שום דבר. נראה להם הגיוני, כן, שבני אדם יבנו מגדל, זה. רק לך זה מפריע. רק לך זה מפריע. מי יאיר את הלב שלך שזה מפריע לך? למה אתה לא כמו כולם? למה רק לך זה מפריע? אני הערתי לך את הלב. כלומר, אומר, המדרש, אומר, הציץ עליו, על השאלה שלו. תבין, אומר, מהשילוח, אומר לנו, שאלה שאתה שואל, וכל אחד מאיתנו יש הרבה פעמים שאלה אחרת, בסדר? אבל כל אחד מאיתנו עובר דרך איזושהי מציאות, גדל באיזושהי מציאות, נכון? יש אנשים מתגלים במשפחה מסוימת, פתאום הם חוזרים בתשובה. למה דווקא אתה חזרת בתשובה? לכל אדם יש איזשהו תהליך שהוא שואל מעצמו, דרך השאלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. כלומר, האמירה כאן היא, אל תחנוק את השאלות שלך. אל תגיד טוב, אם אני, כנראה אצלי הבעיה, כנראה אני לא בסדר. אם יש לך איזושהי שאלה קיומית, שאתה מרגיש שהיא לא במקום, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך דרך השאלה הזאת. כלומר, אברהם אבינו, אני קורא את המשפטים האלה עוד פעם, כן? הציץ עליו בעל הבירה, אם הוא השיב לו, הקדוש ברוך הוא, הלא תראה בעצמך, כי לכל העולם לא יקשב, אין אחד מהם שמה לב, למור מי עשה זאת, ואך בעיניך ייפלא, רק בעיניך. ומהרעמות לבך תוכל לשער, אשר ודאי נמצא בורא הסובל כל עלמין ומלא כל עלמין, והוא עיר לבך ונפשך לזה. וזה הציץ עליו, על קושייתו. כלומר, שואל את עצמו אברהם, אבינו, למה אני לא כמו כולם? למה אני לא, למה לאף אחד זה לא מפריע? למה כולם מוחאים כפיים לנמרוד, ורק אני? למה? זה רגע ההתגלות. זאת ההבדלה. זאת ההבדלה. בסדר? אם קודם ההכנעה הייתה לעזוב דווקא את הפילוסופיה כאן, הוא מספר לנו, הרגע הזה של ההתגלות, שיש לי איזה קושייה, זה רגע כאילו שאני רואה איזושהי מציאות ואני לא מסכים איתה, ויש לי שאלה קיומית, לא שאלה אחד ועוד אחד כמה זה שווה, אלא שאלה קיומית, זה מה שהתכוונת? הקדוש ברוך הוא כן סיפר לי איזה חבר ש... עבד באיזושהי עבודה שממש לא הייתה מספקת אותו, אבל זה מתחתני ועבודה, וכאילו זה המשיך את האבא שלו היה גם כן במקצוע פחות או יותר, אז כאילו, אבל בשלב מסוים הוא שאל, הוא אומר, עמדתי באמצע, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תגיד, בשביל זה שלחת אותי לעולם? זה מה שאני הולך לעשות כל החיים? והשאלה הזאת הייתה רגע של גילוי. משם התחילו לקרות לו דברים, שינויים וכל זה. בסדר? זה מה שמבדיל אותך מהמציאות. אז במקום לחנוק את השאלות, במקום להגיד, טוב, כנראה אני לא בסדר, כנראה אני לא זה, מאברהם אבין אנחנו למדים שצריך מה? להבין שהשאלה הקיומית ששוכלת לנו בלב, היא עצמו הגילוי. היא מבדילה אותנו מהמציאות ומאפשרת לנו להיפתח לאור אלוקי ש... זה יכול להיות דבר כזה, אברהם. אתה, אברהם, אתה... קרה לכם דבר כזה? שאתה אומר צריך, תשמע, לא יכול להיות, לא יכול להיות שזה בשביל זה, לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אני זוכר ש... ברמה הקיומית, המשפחתית, אחרי הגירוש, אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שזה רק צריך לצאת מזה דברים טובים, כאילו, מה הולך להיות פה, מה, נכון? אתה שואל לך איזה שאלה כזאת קיומית, אתה מצפה, ובסוף מגיעה התשובה, שהיא מאוד מפתיעה, אבל השאלה עצמה, אתה יכול כאילו לחנוק אותה, להגיד, טוב, תקשיב, ככה זה, לא את הכל אנחנו מבינים, לא, צריך לשאול את השאלות, לשאול אותן. כי השאלה היא ציץ עליו, הקדוש ברוך הוא מציץ עלינו דרך השאלות שיש לנו.
אבל אברהם המאמין, כאילו שהצגת אותו בסוף, כשהוא לא מבין, אז הוא כאן משחרר את השאלה, לא? ולא הפילוסוף.
יש פה איזה... הפילוסוף חוקר, אבל הוא הקריטריון, הוא חוקר. פה, במה השילוח, זה לא רק חקירה, זה התרעמות נפש. אתה מרגיש כזה, לא יכול להיות שזה ככה, זה שאלה קיומית. אתה מבין, זה... הפילוסוף שואל, כאן זה שאלה קיומית שמטרידה את אברהם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני נגלה אליך דרך השאלה הזאת. הכל בסדר? טלפון? יפה. הלאה. המשך ההבדלה. זה באותו אותה תורה. עוד במדרש ראה הבירה דולקת והתחיל לשאול, תאמר שהבירה הזאת בלי מנהיג אצל הבעל הבירה. העניין בזה הוא, כי כאשר התחיל אברהם אבינו להתבונן בהשינויים, אשר חליפות עברו על העולם, דור המבול ודור הפלגה, אז בא להריש בליבו להבין מי ברא אלה. וישיבו הקדוש ברוך הוא לא כאלה חלק יעקב, כי דרך אומות העולם, כשרואים איזה שינוי בהנהגה, אז יתחילו לשוב מדרכם וירצו להבין. אבל כשהעולם מתנהג על פי דרך הטבע, אז אין מהם שם הלב להבין. כי זאת אינם מאמינים בהשם יתברך, אשר גם דרך הטבע היא בידו בכל רגע, ובלעדו אין שום דבר שולט. אבל חלק יעקב לא כאלה, כי יוצר הכל הוא, היינו שישראל מאמינים, שלולא שהשם יתברך סובל העולם, לא נתקיים אף רגע אחד. וזה, כשרצה אברהם אבינו להשיג את בוראו, על פי שינוי הטבע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך, היינו לחלק יעקב, שתכיר אף בדרך הטבע את גדולת השם יתברך. אז זה עוד הבדלה. אנחנו עסוקים כאן בהבדלה, נכון? אמרנו, אני עושה חזרה. קודם כל, הכנעה, תעזוב את הפילוסופיה שלך ותפתח לאמונה. זה הכנעה. הבדלה, אומר הקדוש ברוך הוא, השאלות הקיומיות שאתה שואל, לא השאלות הפילוסופיות. יש הבדל בין שאלה פילוסופית לשאלה קיומית. שאלה פילוסופית, אתה חוקר משהו. שאלה קיומית, אני לא יכול לעשות את זה, איך זה יכול להיות? זה העולם, אבא, זה מה ש... בשביל זה בראת את העולם, שכל האנשים בזה הם יעבדו, וכל היום הקימו מגדלים שרק לעשות לעצמם שם. אומר הקדוש ברוך הוא, השאלה הזאת הקיומית שזועקת בך, היא ההתגלות שלי עליך, שעוזרת לך להבדיל, עוזרת לך להבדיל את עצמך מהמציאות, ולהיפתח למשהו אחר. עכשיו יש כאן עוד הבדלה, מה? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תקשיב, אומות העולם, כשרואות משהו משונה, עושות תשובה. מה, איך זה יכול להיות? מבול, פלגה. אתה יכול לייסד אומה, שתבין שהשגרה כל יום היא בהנהגת השם יתברך. לא צריך לקרוא לדברים משונים. נכון? חלק יעקב כי יוצר הכל הוא שישראל מאמינים. שדולי השם יתברך סובל את העולם נתקיים אפילו רגע. כן, אברהם רצה להשיג את בורו על פי שינוי הטבע. אמר לקדוש ברוך הוא, לך לך, לאן? לחלק יעקב. כלומר, לחפש את הקדוש ברוך הוא איפה? במציאות, בשגרה. תראו, אברהם אבינו, בפרשה אצלנו יש ברית בין הבתרים וכל זה. אנחנו קוראים את הפרשות של אברהם אבינו וזה נראה לנו שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו בערך כל דקה. אבל רק בשביל הסדר הטוב, אברהם אבינו מקבל התגלות אחת בגיל 75 על פניו, זה ברית בין הבתרים. עוד התגלות בגיל 99 בפרשת וירא, נכון? ו... כלומר, 20 שנה אחרי, כמעט, כן? 25 שנים אחרי, וזהו נראה לי. ועקדת יצחק, סליחה, נכון, תודה. עקדת יצחק היא קורית בגיל שאברהם בן 140, כי יצחק הוא בן 40, בעקדת יצחק 140. שלוש התגלויות, שהפער ביניהם הוא 25 שנה ו-40 שנה. אנחנו קוראים בתורה, נראה לנו שאברהם אבינו כל רגע מדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא, רוב ימיו של אברהם אבינו מה הם? שגרה. ויעבור אברהם, וילך אברהם, ויזה אברהם, ויקרא בשם השם, ויבן שם מזבח, וילך לפה, ויפתח את האוהל, ויערח וזה, זהו. אברהם אבינו מייסד את עבודת השם בדרך שגרה, בלי מגדלים גדולים ובלי וואה ובלי... יום אחרי יום, עוד נפש ועוד אחד שמקרבים אותו ועוד חברים ועוד זה ועוד משפט, קרה יום יום. אחת לכמה זמן? בערך אחת ל-30 שנה יש לו התגלות. אחת ל-30 שנה, מקבל התגלות. אבל זה לא קורה כל יום. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. לך לך, ולכן התורה... מצניעה את האירועים הדרמטיים של אברהם. למה לא לכתוב שאברהם שבר את הפסלים באור כסדים, של אבא שלו תרח, אבא שלו היה לו עסק גדול לפסלים, שבר את הפסלים, זה כמו, זה אחד שיוריד את הפסל של לנין בכיכר האדומה. למה לא לכתוב? ולמה לא לכתוב שאברהם אינו היה בכבשן האש, זרקו אותו לכבשן והוא יצא. התורה מסתירה את הדרמות ואומרת, לא, לא, הסיפור פה הוא אחר, כי דרמות יש גם לאומות העולם, גם הם אוהבים דרמות. אנחנו אוהבים לעבוד השם יתברך כל יום. המחדש בטובו בכל יום תמיד. זה גם חדש וזה גם בכל יום. זה גם תמיד וזה גם טרי. בסדר? זה אברהם אבינו. זה הבדלה. הבדלה. הבדלה משיטת אומות העולם. את ההמתקה אומר רש"י. לך לך להנאתך ולטובתך. זה דיון גדול מאוד, האם אדם יכול ליהנות מעבודת השם? התשובה היא כן. זאת לא המטרה, אבל זה סימן. זה לא סיבה, אבל זה סימן. נכון? ככה דקדקנו במסילת ישרים, שהרמח"ל אומר, שיסוד החסידות שהתברר אצל האדם מה חובתו בעולמו. ומה שהורונו חכמים שהאדם לא נברא כי אם להתענג על השם. שזה אדם נברא להתענג על השם, הרמח"ל מתכוון להגיד, האדם לא נברא עד שהוא יביא את עצמו לכזה מצב, שהדברים שגורמים לו עונג זה לא סטייק. 300 גרם, מדיום, רר וכל זה, לא, אלא מה שגורם לעונג, אמיתי, זה דבר השם. שבת, סוכות, תפילין, צדקה, ארץ ישראל, גאולה וכן על זה הדרך. זה מה שגורם לעונג, מתענג על השם. אז להנעתך וטובתך, בסוף, כשעושים את העבודה הזאת, ונפתחים לאמונה, ועושים איזו עבודה של הבדלה, פותחים פתח בנפש דרך השאלות לדבר השם, וזונחים את האירוע שמחפש המון המון דרמות, ומבינים את האור האלוקי בכל שגרה, אז בסוף יש חיים שמחים, מלאי משמעות, מלאי טובה, מלאי הנאה, להנאתך ולטובתך. תוכל, כלומר, השיטה האלוקית היא לא רק שיטה שדורשת, היא גם שיטה שמעניקה ברכה לעולם. כתוב אצל אברהם אבינו, ויהיה ברכה. ויהיה ברכה. אדם כאילו זוכה לי שהחיים שלו עם צינור לשפע ולברכה לעצמו ולסביבה. וזה קורה אחרי הרבה מאוד עבודה. אברהם אבינו צריך לעבוד של הדבר הזה. אז ממש, פתיחת הפרשה, לך לך, ראינו מה היה ככה הרגעים לפני ורגעי החיבור בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא. אברהם צריך לוותר, לעשות ויתור גדול מאוד, זה סוג של ניסיון עקדה, ולוותר על מה שהוביל אותו עד אותו רגע. זה על כל הפילוסופיה שלו, להיבדל מזה, להיכנע, להבין שכל מה שהוא עשה עד עכשיו לא מספיק. אם הוא רוצה להיות מאמין, הוא צריך לוותר על זה. אברהם צריך להתבקש, מת השם יתברך, להבין שהשאלה שלו היא המפתח לגילוי האלוקי. הוא צריך לעזוב את האירוע שמחפש הרבה מאוד דרמות, ואז אחרי כל העבודה הזאת, הוא זוכה להנאתך ולטובתך. שדבר השם העיר לו את החיים בשמחה וטוב לבה, ולכן ללכת אחרי אברהם אבינו זה ללכת אחרי שמחה, אחרי חסד, אחרי ברכה, אבל זה דבר שדורש המון המון עבודה. שנזכה ללכת בדרכו של אברהם אבינו, אמן ואמן, ברוכים תהיו.